אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. היי לכולם, כיף לפגוש אתכם שוב. אני פה היום עם גלעד ועם אורחת מאוד מאוד מיוחדת, ואני רוצה לספר לכם 5 עובדות שאתם לא יודעים עליה. אז קודם כל היא רצה אולטרה מראטונים, יש לה פודקאסט מאוד מאוד מצליח שנקרא קצב הדיבור, יש לה 5 בנות מגיל 20 ועד גיל 6, 3 מהן מפרק א' ו-2 מפרק ב', והיא עצמאית מגיל 23. אבל אנחנו פה בשביל לשמוע ממנה איך בונים פרידה. אז אנחנו נעשה למוזיקה וכבר נכיר אותה.
אז אהלן.
אהלן אפרת.
אז אנחנו נעבור לאורחת שלנו ותציגי את עצמך.
היי. קודם כל זה מצחיק שאני מתארחת בפודקאסט שלכם, ואנחנו מקליטים בחדר הקלטות שלי, אז כאילו זה מין וולקאם הדדי כזה.
לגמרי, ויו, אני הייתי יכולה לתאר את החדר הזה, החדר פשוט מהמם, הוא צבעוני, אני כמובן אצלם בלי הפסקה, אבל כל צהוב ולבן ומלא מלא השראה, פשוט כיף להיות פה.
כיף שאתם כאן. אז אני מורן, מישל, נעים מאוד. אני עצמאית מגיל 23, כמו שאמרתי, כמו שאת אמרת, אמא ל5 בנות, כמו שהזכרת. אני עוסקת בתחום של תוכן, בעולמות של תוכן וניהול קהילות, ואני חיה בפרק ב' באושר גדול.
כמה זמן את כבר בפרק ב'?
11 שנים לפחות. אל תיקחו אותי על החצי שנה לכאן או לכאן.
אז בעצם באנו לדבר על איך בונים פרידה. כי כשנפרדים זה לא כזה פשוט לבנות אותה, או אפשר לבנות אותה, אבל השאלה איך, מהם היסודות?
אני לא יודעת אם אני יודעת לענות על זה, ממש. אני יודעת שאצלנו המחשבה הייתה שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד תוך כדי התהליך. סיפרתי לכם קודם שהגישה שלנו הייתה שאנחנו לא מפרקים משפחה, אלא בונים פרידה. כי כשאנשים נכנסים לתהליך גירושין, בעיקר הסביבה הקרובה, שעוטפת אותם, נכנסת לאיזשהו סטרס מאוד גדול, והנושא הזה של פירוק הוא הדיבור הכי נפוץ, והמילה הזאת לא באה לנו טוב. אנחנו ידענו, אני ילדה להורים גרושים, והגרוש שלי הוא בן להורים שנשואים כבר מעל 40, האמת, מעל 50, אני חושבת 50 שנה באושר, כי הוא זוג כזה מיתולוגי, ואני מהצד שחווה גרושים חובטים, ידעתי שזה לא מה שאני רוצה, והוא מהמודל שמאוד מאוד רצה לשמר את ערכי המשפחה, ידע שזה לא מה שהוא רוצה, וביחד החלטנו שאנחנו הולכים למקום הזה, ששומר על כולנו בתוך התהליך. כשאני אומרת כולנו, אני מדברת קודם כל על הגרעין שלנו, כי לפעמים המעטפת החיצונית הזדעזעה. אז לא תמיד אפשר לשמור על מישהו מבחוץ, נגיד ככה.
נכון, וכשהחלטתם להיפרד, זו הייתה החלטה הדדית?
זאת לא הייתה החלטה הדדית to begin with, אבל זאת הייתה הבנה הדדית שזה הדבר שצריך לעשות. אני חושבת שאני לא יודעת להגיד לגבי אחרים, אבל תמיד יש איזה מישהו שבסוף יהיה זה שיגיד זהו, עד כאן. מישהו צריך להיות הראשון שאומר את הדברים שמרגישים ומחלחלים, גועשים מתחת לפני השטח במשך תקופה. חלק מהנושא של לבנות פרידה אצלנו היה לתת זמן לצד שהיה זקוק לזה, להבין, לעכל, להשלים עם ההחלטה ולחבור לתוך התהליך. ואני חושבת שזה יותר חשוב מאשר כמו בתיכון מי זרק את מי.
לגמרי, אני חושבת שאת נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד חשובה, שהמון המון אנשים מתקשים בה, שזה בעצם השהייה והסבלנות, כי את צודקת, בדרך כלל יש צד אחד שקצת יותר רוצה להיפרד, או שיותר אמיץ להגיד את זה, בדרך כלל זה יושב אצל שני בני הזוג, ואני לא מדברת על, כרגע על מקרים שזה בא בהפתעה, ופתאום הונחת עליהם שהם חושבים שהזוגיות שלהם מדהימה, ופתאום הם מקבלים את המכתב עם השליח בדלת שמתגרשים. אבל בכל מקרה, בכל סיטואציה כזאת, יש איזה צד אחד שצריך יותר להסתגל לדבר הזה. ואת צריך לתת לו את הזמן, ונורא קשה להיות שם כשאתה רוצה כבר להמשיך הלאה, ואתה רוצה כבר די, אתה לא יכול לשאת את הנוכחות שלו בבית, ואתה רק רוצה להתרחק ולצאת מהבית ולהיפרד בוא נחתום על ההסכם ויאללה, נמשיך הלאה. איך כאילו מגייסים את הסבלנות הזאת ואת ההקשבה כשאתה כבר רוצה ללכת?
אני חושבת, הקלישה הכי גדולה בעולם הזוגיות, זה שכשהאהבה נגמרת נשארת החברות. והיא נכונה. אצלנו גם בתוך תהליך הגירושין, גם בהבנה שהפרידה היא בלתי נמנעת והיא הדבר הנכון, הייתה ויש עד היום חברות מאוד מאוד טובה, והכבוד ההדדי הוא דבר שלא משתנה כשהאגו שלך נפגע, או כשאת עצובה, או כשאת לא מקבלת את מה שאת רוצה, או כשאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה. יש פה עדיין שני אנשים עם רצונות שונים ועם ילדים משותפים. אז אני חושבת שהרצון לשמור על הכבוד אחד של השני ועל אני חושבת שברגע שהחלטנו לעשות פרידה שהיא פרידה טובה, שנינו הבנו שכל אחד צריך את הזמן שלו, את הקצב שלו, את התהליך עיכול, את תהליך של ההפרדה. זאת אומרת, אם לא עושים תהליך של הפרדה, נוצר קרע. ואז בעצם את מבינה, שוב, אני הגעתי עם רקע של קרע ושבר מאוד גדול, והוא עם פחד מקרע ושבר, כי יש דוגמה כל כך טובה. וזה מקום שלא רצינו להגיע אליו, וכשאת רואה מה המטרה שלך, את חייבת ללכת בצעדים מאוד קטנים, כדי לוודא שאת לא מפספסת, כי נורא קל לקפוץ ולגלות שזה תהום מתחתייך.
אנחנו מדברים פה, ובעצם מנסים להעביר איזשהו מסר החוצה. ואת מספרת פה משהו, ואתה אומר, אוקיי, השאלה היא באיזה שלב, או איך, אני אשאל את זה אחרת, איך אתם מבינים, איך אתם מגיעים להבנות האלה, כי באיזה גיל התגרשתם?
אני הייתי בת 30... בערך 30 או 30 וקצת, והוא מבוגר ממני בשש שנים.
אוקיי. אז זה משהו ההבנות האלה שדיברת עליהם עכשיו, זה משהו שאתם מגיעים אליו מיד?
אני חושבת שזה אינטואיטיבי מאוד אצל שנינו. שנינו אוקיי. אנשים מאוד רגישים. התקשורת בינינו הייתה מאוד מאוד טובה תמיד כחברים. זה דבר שהוא בעיניי הבסיס לכל זוגיות, בין אם היא נמשכת ובין אם היא נפסקת. אז אם כאילו יש דבר אחד שאני אומרת תמיד זה שצריך לדעת ממי להתגרש, אז צריך לדעת לבנות את החברות מההתחלה, לא בשביל להתגרש טוב, אלא כי זאת הדרך הנכונה לחיות את החיים, בקרבת אנשים שהם חברים טובים שלך. לאן זה ייקח מכאן והלאה? החיים פתוחים לפנינו, אי אפשר לדעת. אבל אינטואיטיבית שנינו ידענו שאתה יודע מה זה אפילו לא אינטואיציה. זה ברמת הערכים, איזה אנשים אנחנו. וכשזה האנשים שאנחנו, וזה מה שאנחנו מאמינים בו, אז אנשים של שלום, ואנשים של חברות, ואנשים של לחנך את הילדות שלנו, לנשום שנייה לפני שאת מרימה את הכל. לא להרים ידיים, לא לצרוח, לא להרוס, לא לחבל בדרך של מישהי אחרת. אז אנחנו חייבים להיות המודל לדבר הזה, גם כשזה נורא נורא קשה.
זה מדהים, אני מסתכל גם על עצמי אחורה 10 שנים, לי לקח נגיד שנתיים בערך להתחיל להוביל את המערכת יחסים עם אשתי לשעבר למקומות שאת מדברת שאני מבין שהיו אצלכם אולי אפילו הרבה יותר מוקדם, נכון? זאת אומרת,
כן.
בעיניי אני כאילו מסתכל עכשיו בצד הגישורי שלי, ואני אומר הלוואי וכל הסוגות שמגיעים אליי להתגרש, היו מגיעים ברמת תודעה, כמו שאת מתארת, ואז באמת התהליך הוא, אני לא אגיד שהוא פשוט, כי הוא, אני כמעט לא מכיר תהליך כזה שהוא פשוט, אבל זה עליי הופך אותו להרבה יותר קל בתוך התהליך, ובעיקר להסתגלות שדיברנו עליה בנפרד באיזה פרק, ואז באופן די ברור, ההסתגלות של הילדים גם יותר טובה, אני אומר תיאורטית לפי התיאוריות המחקריות, ואז אני שואל אותך, בגלל שהבאתם את זה, איך ראית את זה מתפתח עם הילדים? זאת אומרת, זה חלחל לילדים, זה התנהל אחרת.
תראה, קודם כל נורא חשוב לי להגיד שאין אוטופיה. זאת אומרת, יש עצב, יש כעס, יש, יש אבל, כל הדברים שצריכים להיות נמצאים. אז כאילו שלא ישתמע שזה...
זה מה שבאתי לשאול אותך, כי זה נשמע כל כך, אני כאילו חושבת ואני אומרת, וואו, את אומרת פה משהו, קודם כל שני דברים שככה ידדו לי, זה אחד, זה הבסיס שלכם היה חברות, אבל יש כל כך הרבה זוגות שהבסיס שלהם הוא ממש לא חברות, הם מתגרשים כי אין את החברות הזאת. ואז בעצם נוצר מצב שאיך אני יכול לגדל ילדים עם מישהו שהוא רחוק מלהיות חבר שלי, רחוק מלהיות שותף שלי, גם כשאנחנו נשואים, אני בכלל לא מדברת על הפרידה. זאת אומרת, אין את התקשורת עוד לפני, אין את החברות עוד לפני, גם הרבה פעמים אין את הכבוד לפני, בואי, כאילו, זה יכול לקרות גם לפני. ואז נפרדים, ואנחנו, בשביל לגדל ילדים ביחד, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים את הדברים האלה. ואז צריך לבנות הכל מההתחלה, אבל בנפרד. זאת אומרת, לא הכל מההתחלה, אבל לפחות בסיס של קשר, איזשהו, כדי לתקשר עם ה... כי אחרת זה נורא נורא קשה, ושם אנשים פשוט נופלים, שם המלחמות, כי אפילו בדוגמה הכי פשוטה, שלא פשוטה בכלל, אבל שאחד מההורים בגד, שזה הכי כאילו... לפחות בהתחלה אתה לא רוצה לפגוש את ההורי הזה, אתה פגוע כל כך, כואב, מרוסק, כאילו מרוסק לרסיסים, אתה בטח לא רוצה אותו כחבר, כי איזה מין חבר בגד בך? זה לא חברי, בגדה זה הדבר הכי לא חברי שיכול להיות. איך מפה אנחנו יכולים להתקדם? זה נשמע כל כך קל כשאת מתארת את זה, שאני אומרת אז וואו.
הייתי אומרת שני דברים. אחד, שחלום שלי שילמדו אותנו על זוגיות מגיל מאוד מאוד צעיר. שאנשים ידעו לבחור טוב יותר את מערכות היחסים שהם נכנסים אליהן, שהלחץ הזה של גיל 24, אז כבר יש לך מישהו, כבר יש לך מישהי, אין חתונה, לא. הלוואי שהדבר הזה ירד. זה כל כך לא עניין של אף אחד, וזה כל כך לא מקדם את ההבנה של איך בונים מערכת יחסים, כי זה דוחף ישר לתוצאה, למצב קצה. אין שום, לראיה בפרק ב' לא התחתנתי, לא מאמינה ברגע הזה האחד שהוא זה, אלא באמת במערכת יחסים מתמשכת, בתהליך, בבחירה יומיומית באדם שאני חיה איתו. אז הלוואי שילמדו את הילדים מגיל צעיר בארץ, שהמטרה היא באמת לייצר מערכת יחסים בת קיימה, ארוכה, עמוקה, ולא להתחתן להביא ילדים. זה מה שאני מלמדת את הילדות שלי.
את חושבת שאת הגעת לנקודה הזו דווקא בגלל שבאת מבית שההורים בו התגרשו ושלא היה פשוט. זאת אומרת, את בעצם לא קיבלת את ה... לא גדלת לתוך זה, גם אני. זאת אומרת, אני גם ילדה להורים גרושים, ואני לא קיבלת את הכלים האלה. אני צריכה, אני עדיין לומדת אותם. על מה זה זוגיות טובה, על איך מקימים זוגיות טובה. אני לא, אין לי את הדוגמה הזאת מהבית.
אז אני חושבת שלמדתי המון גם מאמא של הגרוש שלי, שהיא באמת אחת הנשים המדהימות שאני מכירה.
חמתך, לשעבר.
אנחנו אפילו לא אומרות לשעבר. כאילו, זה נשאר משפחה אצלנו, אז...
מקסים.
הלשעבר הזה זו מילה מעצבנת. כמו שאנחנו לא הורים לשעבר, אנחנו הורים ביחד לנצח.
נכון.
אבל כן, בהגדרה נגיד חמתי לשעבר, אבל היא אישה נורא יקרה לי, ולמדתי ממנה המון על איך נראית זוגיות, ואפילו שנורא נורא, את יודעת, זה נראה אוטופי, אישה שחיה עשרות שנים עם בן זוג, ומטפחת משפחה, ואת מבינה שיש עולמות ורבדים שנפתחים בכל שלב שהזוגיות גדלה אליה, שהם לא משהו שאת רואה בחיים שלך בגיל 24 או 26 או 32, צריך לצמוח לשם. אז למדתי ממנה המון. אני אגיד שהיא גם, עם כל ההלם והכאב, היא הייתה מהראשונות לחבק אותי בתוך התהליך הזה, ולהגיד לי שאנחנו נשארות משפחה, שאני האימא של הנכדות שלה לתמיד.
וואו.
וזה היה מקום מאוד מאוד משחרר. ככה לנשום עמוק ולדעת שיהיה בסדר, כי זה שאנחנו ביחד חזקים בזה, וסביבנו היה המון המון רעש, אבל גם היא הייתה מין מגדלור כזה של שפיות. אני חייבת לה תודה, בעיקר בשם הילדות שלי.
וואו.
לנצח, כי כשיש עוגן כזה, אז את יודעת שהילדים יהיו בסדר, כי זה לא תלוי רק בשנינו, יש איזה שיקוף של המציאות מבחוץ, שאבא ואמא לא חיים לא יודעת מה, שרואלים לבנים ומחבקים עצים. שזה באמת אפשרי. אז כן, אז למדתי ממנה, אבל לשאלת הבגידה ועשה לי ולקח לי והיא הלכה עם זה, אני חושבת שזה גם שאלה של תפיסה. כי נורא קל ליפול לתבניות האלה, והרבה יותר קשה לראות באמת את הבן אדם שמולך. אם התרחשה אפיזודה בתוך מערכת יחסים ששוברת את מערכת היחסים, כנראה שמערכת היחסים הייתה שבורה. אני לא מאמינה שאף אחד מפרק מערכת טובה בשביל מישהו שנמצא מחוץ למערכת. המשפחה, הגרעין, זה הרי הדבר הכי חזק, זה האטום. ואם משהו שם סדוק, אז זה לא כי מישהו נכנס מבחוץ, אלא כי זה התפוצץ מבפנים. אז אני בכלל לא מתחברת לטרמינולוגיה הזאת. בגידה זה כאילו מעולמות אחרים לחלוטין.
אני מסכימה איתך.
זה איזושהי התגלעות של שבר, שאם אתה אדם מספיק בוגר וכנה עם עצמך, ועם בסיס טוב בערך העצמי שלך, אז אתה תיפגע. אין ספק, זה פוגע, זה מעליב, אבל ההבנה שזה לא קשור אליך, אלא לצורך של הצד השני, שלא נענה בתוך מערכת היחסים הזאת, כנראה לאורך זמן, כי אנשים לא מיד קופצים לתוך מערכת אחרת, או בגידה, או איך שלא נקרא לזה, אז יש פה הבנה שבעצם מערכת היחסים, שהיא אולי נראית נורא טוב מבחוץ, לא עונה על הצורך של אחד משני הצדדים. ואז זה כבר נראה אחרת לגמרי.
נכון, אבל מעבר, מסכימה איתך ממש, אני חושבת שיש איזה קושי לקחת אחריות, או להבין שגם לי, גם אם בגדו בי, גם לי יש חלק בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק הוא השם, היא השמה, הרי יש פה שני אנשים במערכת יחסים, ולשניהם יש אחריות, והאחריות של כל אחד היא 100% על ה-50% שלהם. זאת אומרת, כל אחד הוא אחראי 100% לדבר שלו, ויש לו אחריות לכולנו בתוך מערכת זוגית, ולא משנה, תוך כל קשר. אבל יש לנו אחריות, זה לא סתם ככה הגיע, out of the blue.
אני אקח רגע את העניין הזה של האחריות, כי הוא הרבה פעמים עולה הנושא של רגע, אז מי אחראי יותר? ואני על זה הרבה פעמים מנסה להסביר לזוגות, ואולי אני גם שומע אותך קצת אומרת, מה זה חשוב?
כן.
כאילו, מה זה חשוב? מי התחלק? זה 70, 30, 60, 40?
קודם כל אי אפשר למדוד את זה. איך מודדים?
ברור.
כאילו, מה כלי המדידה? אז אי אפשר למדוד את זה, ואם כל אחד אחראי לעצמו ב-100%, אז זאת האחריות שלך, 100%. לכאן ולכאן.
מדהים. בעיניי זה מדהים. אני גם שמעתי אותך אומרת עוד דבר על העניין של מה הפתרון ומה הבעיה. כי בסוף כשזוג מגיע למצב שהוא מתגרש, אז הם הבעיה. אבל צריך לזכור עוד דבר. בסוף הגבר או האישה, נקרא לזה הצד השני לצורך העניין, הוא גם הפתרון.
נכון.
זאת אומרת, אם אתה מסמן אותו כבעיה, ואמרת את זה באיזשהו אופן, קצת, ניסחת את זה קצת אחרת, אבל אם אתה מסמן אותו בעיה ומסתכל עליו כבעיה, אז הבעיה לא תיפטר מעולם, לעולם. אבל אם הוא גם הפתרון, נכון. או אתה מסתכל עליו כאוקיי, יש פה קושי, יש בעיה, יש משבר, קשה, אבל עכשיו, רגע, שנייה, בוא נסתכל על זה רגע אחרת, הוא גם הפתרון, אז בוא נלך אל הפתרון.
נכון.
מדהים.
אז בתוך הפרידה שלנו, אנחנו הבנו שוב, בגלל שאני באה מבית של הורים גרושים, והייתה שם תחושה של פגיעה מאוד גדולה, וההורים שלי בכלל לא היו בקשר עד שאני התחתנתי ונולדה הבת שלי הבכורה. אז כאילו היה שם המון מטען סביב הדבר הזה, ואנחנו ידענו שזה ייצר מערבולות, וזה מאוד ניסה לשאוב אותנו לתוך זה, ואנחנו ידענו שאנחנו צריכים להיות הסלע האיתן של עצמנו, כי מגיע שלב בחיים שלנו, גיל, לא, זה לא משנה, זה לא תלוי גיל, זה תלוי כרונולוגיה. השלב בחיים שבו אנחנו צריכים להיות 100% אחראים לעצמנו ולילדים שלנו, אנחנו לא יכולים יותר להישען אחורה על הטעויות של ההורים שלנו או מה שהם עשו. אנחנו צריכים, אם אנחנו לא מודעים, אנחנו ניפול בדיוק למקום הזה, ואם אנחנו מסתכלים בעיניים מפוכחות ואומרים, זה לא עשה לי טוב כשהייתי ילדה, איזה טעם יש לי לשחזר את הדבר הזה? בואו נראה איך עושים את זה עכשיו. אז יש פה איזה כוח מאוד גדול שהופך את האחריות הזאת לכוח מניע ולא למשקולת. ואני חושבת שזה הדבר ששינה את זה. תדמייני למשל מצב, את מדברת על בגידה או על הפתעה בפרידה, או יש המון המון מצבים כאלה שזה בא out of the blue, או אפילו, לא יודעת, כל מצב שלא יהיה. וצד אחד אומר, אבל אני מאוד אוהבת אותך, איך אתה עושה לי את זה? איך זה? ונתתי לך כל מה שרציתי, והייתי תמיד לצידך, ופרגנתי לך תמיד. והצד השני, מה הוא אמור להגיד מול הדבר הזה? מה התשובה הנכונה? את מצפה כאילו שזה יספיק, ואז את אומרת, או הוא אומר, רגע, אבל מגיע לי לאהוב כמו שאתה אוהב אותי. אני רוצה לחוות את אותה אהבה שאת חובה. זה לא מספיק לי שאוהבים אותי, אני צריך גם לאהוב.
נכון.
ואז את מבינה שהצורך של הצד השני לא נענה.
זה בעיניי מדהים. אני רוצה לשאול אותך, איפה זה בא היום? זאת אומרת, את עשיתם תהליך שהוא טוב לכם, הוא גם טוב לילדים, אני מאמין. ואיפה זה בא לידי ביטוי היום ביום-יום שלכם?
אני אענה לך רגע לגבי הילדים, כי שאלת, הילדות במקרה שלי, כי שאלת קודם שאלה איך זה, שהתהליך שנעשה בצורה כזאת גם בא לידי ביטוי טוב יותר בהתמודדות של הילדים. אני אגיד עוד פעם, אין אוטופיה, ילדים סובלים בתהליך של גירושין, יש עצב מאוד גדול, יש את הצורך לגייס את האומץ, להגיד מול הסביבה שלהם שהדבר הזה קרה, אי אפשר לייפות את הדברים האלה, זה שבר במשפחה. זה שבר בתפיסת העצמי שלהם, בכל מה שהם יודעים על עצמם, אי אפשר להסתתר מזה. אבל כשבאים ביחד ואבא ואמא אומרים, זה מה שקורה, ואנחנו ניגשים לזה ביחד, אנחנו נשארים משפחה. אבא ואמא יחיו כל אחד את החיים של עצמו, אבל אנחנו הורים ביחד לתמיד, ואנחנו נשארים ביחד משפחה לתמיד, אז אתה נותן איזושהי תקווה שמשהו ממה שהם מכירים נשמר. וכשמגיעים לזה אחרי התקופה הזאת של הבשלה והשהיה, אז העצב שלנו כבר ככה קצת יותר מקורקע, ואפשר להכיל את העצב שלהם. מאשר, זהו, החלטתי, אני קם והולך, אני קמה והולכת, ושיסתדרו עם זה. אם נותנים לזה את הכמה חודשים שנורא קשה לחיות ביחד בבית, ולישון בהתחלה עד שמבינים שמפרידים מיטות וכל הדבר הזה שכולנו מכירים, זה שוקע לאט לאט, מעכלים את הקושי, חווים סבל, באמת, חווים את הסבל, זה בסדר, זה חלק מהדבר, אבל מגיעים מאוד מקורקעים עם ההחלטה והעצב, כדי להכיל את העצב של הילדים ואת הביתה שלהם בדבר הזה. ואז יש מקום ללוות אותם, כמו שליווינו את עצמנו לאורך המסלול הזה, כי אין ברירה, זאת לא בחירה שלהם. הם לא בחרו שנתחתן, הם לא יכולים לבחור אם נתגרש או לא. אז זה משהו שאנחנו מאוד האמנו בו.
ומאיפה שאפתם את הכוחות בתקופה הזאת?
אחד מהשני.
אחד מהשני? הצלחתם לתמוך ממש אחד בשני? לא פניתם החוצה לייעוץ או טיפול?
היינו שלוש פגישות אולי אצל מגשרת, שהיא גם פסיכולוגית וגם מגשרת, באמת כדי לבנות את התהליך נכון איך להגיע לרגע הפגישה עם הילדות. שוב, כדי לתת לאבן הזאת לשקוע אצלנו, להתיישב על הקרקע כמו שצריך, ולדעת שאנחנו לא מפספסים, וגם להגיע, כמו שאמרתי, מיושרי קו מול הדבר הזה. לא זה אבא החליט או אמא החליטה, לא אבא עוזב את הבית, לא אמא גירשה את אבא, לא אבא גירשה... אין דבר כזה.
לגמרי.
אלא ממש להגיע עם החלטה שהמשפחה שלנו עוברת שינוי. וזה היה כל כך מעוגן אצלנו, שאת הדירה הנוספת בחרנו עוד לפני שסיפרנו לילדות, ובסוף השיחה הכואבת והבכי והזה וזה וזה וזה, אמרנו להם, אוקיי, אתם רוצות ללכת לצבוע את החדר החדש שלכם? וזה כבר חיכה להם שם.
וואי, מדהים.
אז הלכנו כולנו ביחד לדירה החדשה, צבענו קירות, ואני מאמינה שעשייה, ועשייה משותפת, ולהראות בשטח של הנה, הולכים לדירה חדשה, כל אחד, לא משנה מי יגור בבית הזה, אבא או אמא, אבל כולנו צובעים את הקירות, זה הבית שלכם, זה הבית של כולנו, אני חושבת שזה מיד העביר להם את התחושה של שני המבוגרים המשמעותיים בחייהן, נשארו לצידם ויודעים עדיין לעבוד ביחד, זה היה לנו מאוד חשוב.
זה לא, אני חושבת שיש פה משהו גם מעבר שנתתם פה מסר, הרי משברים קורים בחיים. זאת אומרת, זה חלק מהחיים, אין מה לעשות, אנחנו לא חיים בלי משברים. ובאמת נתת להם, עכשיו, משבר, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים או לצמוח ממנו, או לנבול, מה שנקרא, או ליפול. ונתת להם פשוט, נתתם לבנות פשוט דוגמה חיה, וגם איך שהגשתם להם את זה, ששינוי, כשאני מדברת עם הורים על איך לספר לילדים על הגירושים, אז אני אומרת, אפשר גם לספר את זה בהתרגשות, שהולך לקרוא שינוי, והוא לא חייב להיות רע. זה יכול להיות שינוי נהדר למשפחה. זה באמת, אני מאמינה בזה, זה לא חייב להיות כזה, כן, יש תקופת עצב, סבל, אבל, אבל בסופו של דברים אנחנו מסתכלים מלמעלה, אחרי שנים, השינוי הזה לא חייב להיות טראומטי, ממש לא, ולא חייב להיות גרוע, והוא יכול להיות נהדר, ואנחנו יכולים לצמוח ממנו, ולהתרגש מהעשייה הזאת, ואוקיי, אז עכשיו יש לנו שתי בתים, וזה יכול להיות פן גם, וכיף, ויש בזה גם המון, יכולה להיות בזה שמחה, זה לא רק דרמה, זה לא רק דרמה שלילית גדולה. יש פה עוד צדדים, וממש הצלחתם להעביר להם את זה, וזה מקסים.
כן, עדיין, שוב, לילדים יש את הקושי שלהם, הם תמיד רוצים את המקום המוכר, הידוע, השינויים המאוד קיצוניים האלה, זה לא, שוב, זה לא דבר שהם היו בוחרות בעצמן. אבל הם גם לא בחרו שנתחתן, הם גם לא בחרו שנביא אותן לעולם.
אבל אולי דווקא בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, וחשוב אולי לדבר על זה רגע, עכשיו שאת מסתכלת עליהם ועברו כבר 11 שנים, את יכולה להגיד לספר אולי על משהו שקרה להם, והם דווקא דבר טוב בעקבות הגירושים? נגיד כוחות שהם קיבלו, או תחושת מסוגלות, או משהו שדווקא בגלל שנפרדתם, הם כן קיבלו הם כן הצליחו לצמוח ממנו.
אני לא לוקחת קרדיט לעצמי על דברים שאני עשיתי. בואי נגיד ככה, אני לא לוקחת קרדיט לעצמי על דברים שקורים בחיים שלהם, כאילו הם השלכה של דברים שאני עשיתי, למרות שמן הסתם דברים קורים
לא,
ככה.
לא, דווקא מתבוננות, אבל שאת מתבוננת.
אני לא יודעת אף פעם להגיד אם זה בגלל הגירושין או לא בגלל הגירושין. בכל אופן, זה בגלל השיח בבית. אחת התפיסות החזקות שיש אצל הילדות שלי, זה שאנחנו לא נשארים במקום שלא טוב לנו בו. וזה דבר שמאוד מאוד חשוב לי, במיוחד כשמדובר בילדות בנות, שיהיה חלק בחיים שלהם ברמה של כלל. אני לא נשארת במקום שלא טוב לי בו, אני לא ממשיכה לחיות חיים שמרצים אנשים אחרים כי מצפים ממני שככה וככה, או כי אוי ואבוי אם ככה וככה. אנחנו חיים איפה שטוב לנו, גם כשזה דורש איזשהו מהלך שהוא מאוד אקסטרימי, גם כשהוא טורף את כל הקלפים, ויותר מזה, אנחנו בוודאות נשרוד אותו ונצא ממנו טוב יותר. ומבחינתי זה ברמת הערך בחיים שלנו, של כולנו, של כל המערכת הזאת, ממש, כלל יסוד.
כשאני אומר כל הזמן, האמת שהתחלתי להדגיש את זה אחרי האונס באילת, ואמרתי לה, כל מקום שאת נמצאת בו ומשהו מרגיש לך לא נכון, תצאי ממנו.
מיד.
מיד. ואם יש חבר או חברה שלך שנמצא איתך בתוך סיטואציה שאת מזהה שהיא לא נכונה, תוציא גם אותו. זאת אומרת, קודם כל תוציא את עצמך, ובתוך הדבר הזה תזכרי שיש לך את החברים שלך, ותצאי משם, אם זה מרגיש לך בבטן לא נכון, בוא נגיד שב-90% מהמקרים זה לא נכון, ובעשרה האחרים אם יצאת משם וטעית, אז עדיין זה בסדר שיצאת משם.
נכון.
אני שומע את שתיכן ככה מדברות, ועולה אצלי לפחות אחד קצת עצב על זה שאני רואה הרבה אנשים שלא מצליחים להגיע כמוכם למקום אני יודע, זה ברור לי שיש שם הרבה גם קשיים, זה לא שהכל ורוד והכל זה, אבל עדיין הצלחתם להגיע נורא מהר ויש בי קצת עצב על אולי על זה שאני לא הייתי שם ואולי על זה שיש הרבה אחרים שאני יודע שלוקח להם הרבה זמן להיות שם. וגם על המקום הזה של איך אנחנו מלמדים באמת הילדים לא להישאר בכלל בחיים במקום, זאת אומרת, גם לא להישאר במקום שהוא לא טוב. וגם דיברת אפרת על העניין של המקום של כבר בסיפור, כשמשתפים את הילדים בהחלטה, לצייר את זה אולי בצורה אחרת. כן לראות, להצביע על הדברים שיכולים לצמוח מזה. ואז אני שואל רגע, איפה השינוי החברתי? כי הדבר הראשון שילדים שומעים כשהם יספרו החוצה שההורים מתגרשים, זה אוי ואבוי. זה בדרך כלל מה שיהיה
מהמבוגרים. מהילדים הם ישמעו, יואו, יהיה לך שני פלייסטיישן.
גם נכון, אולי פה.
אבל למה אתה הולך רק על הילדים? בין חברות.
ברור,
אתה תספר, כאילו, אני זוכרת שסיפרתי שישר זה, איזה קשה, איזה מסכנה, אבל אני רציתי את זה. זאת אומרת, זה ממש לא, זה לא היה שם, אני שמחתי שהלכתי. זאת אומרת, אז לפעמים החברה לוקחת את זה הרבה יותר קשה, או זה נחווה כמשהו באמת נורא נורא רע, אבל זה באמת יכול להיות דבר טוב. אני כן מאמינה שאם הבית לא עובד, והזוגיות לא עובדת, ושלא נדבר על בתים שממש כל היום רבים שם, והאנרגיה היא קשה. אתה לא רוצה אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי יחיו ככה לנצח.
וואי, אני לגמרי אומרת, להישאר ביחד בשביל הילדים, זה הדבר הכי רע שאתם יכולים לעשות לילדים שלכם, תתגרשו בשביל הילדים.
לגמרי.
ממש, ותתגרשו טוב. אם רע לכם בתוך זוגיות, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות בשביל הילדים שלכם, זה לדאוג שלכל אחד בתוך המערכת הזה יהיה טוב, לך איפה שאת צריכה להיות, לך איפה שאתה צריך להיות, תלמדו את הילדים שלכם להגיע למקום שטוב להם בחיים, וזה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני. זאת אומרת, אם לך טוב, את לא צריכה לרצות שיהיה לו רע. את לא צריכה שיהיה לו רע בשביל שיהיה לך טוב. אתה לא צריך לנקום בה כדי להרגיש שאתה בסדר בחיים שלך. פשוט לכו, תחיו את החיים שלכם. אני חושבת שזה, אם נוכל ללמד את הילדים את הדבר הזה, אם זה יהיה שינוי חברתי שיצמח, אז העולם יראה אחרת.
לגמרי. אנחנו ככה לקראת להתחיל קצת לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, או לבקש ממך, תתני אולי איזה דוגמה על, או סיפור על האופן שבו אתם חיים היום, את מול הגרוש שלך, ובזוגיות שאת נמצאת בה היום, איך אתם מתנהלים בתוך הדבר הזה, מנהלים חגים ביחד, יוצאים ביחד?
אז אצלנו זה ממש משפחה, אני חושבת שכל משפחה צריכה להגדיר לעצמה את הטרמינולוגיה שלה, ואת הסטינג הנכון לחיים שלה, אם זה כן משפחה או לא משפחה, זה מאוד אינדיבידואלי, אני לא יכולה להגיד מה טוב לאחרים. אצלנו יש גם ילדות שהן האחיות של הבנות המשותפות שלנו, שנולדו בפרק ב', שהן לא הילדות של הגרוש שלי. אבל יש איזה מין בחינה כזאת כל הזמן של מה התפקיד שלו בחיים שלהם. רגע, הוא אבא של הגדולות, מה הוא שלנו? ובאיזשהו שלב אמרנו, זה כמו דוד כזה. הוא כאן כל הזמן, אנחנו גרים במרחק 200 מטר, אמרתי לכם, הוא בעוד שעה בא לקחת אותי לעשות חיסון לכלבה הגורה החדשה שהבאתי הביתה. זה מאוד קרוב אצלנו, אנחנו כן עושים חגים ביחד כשמתאפשר, אנחנו חוגגים ימי הולדת ביחד, ארוחות שישי ביחד. אנחנו חלק אחד מהחיים של השני, כי ככה זה. עכשיו, אנחנו חולקים חיים משותפים, כי אנחנו הורים ביחד לתמיד, אבל אנחנו בחרנו שהקשר יישאר קרוב ומעורב, ונוכח אחד בחיים של השני, ויש תקופות שזה עובד יותר, ויש תקופות שזה עובד פחות. זאת אומרת, יש תקופות שבהן אין לי סבלנות לראות אותו, לא אין עצבים לשמוע אותי, זה קורה, אבל גם כשהיינו נשואים זה קרה, אז מה ההבדל בעצם? באמת.
לגמרי.
אז זאת מערכת היחסים שלנו, ולפעמים היא סוערת, ולפעמים היא על מי מנוחות, ולא משנה מה קורה. אני יודעת שאם אני בצרה, אם אני צריכה עזרה, הוא מקום שני ברשימת הטלפונים השמורים שלי, ואני יודעת שלשם אני מתקשרת, וזה נכון בכיוון ההפוך באותה מידה. זאת, אנחנו משענת אחד של השני, כי על זה נשענות הילדות שלנו. ואם אנחנו לא יציבים אחד מול השני, מה הגב שלהן? הם יצטרכו להציל לעצמן גב, אני יודעת את זה, אני גדלתי ככה. אז כן, חגים ביחד, טיולים ביחד, הולכים לים אחרי הצהריים ביחד. כשזה מסתדר, וכשלא, אז לא. ונגיד, היה יום הולדת 20 לגדולה שלי עכשיו, ונורא התחשק לי זמן רק עם הבנות שלי לבד, אז שני אבות נשארו בבית, ואני לקחתי את החמש, כי גם צריך לפעמים לגבש את הדבר הזה. גם בתוך משפחה שהם נשואים, לא חייבים להיות כולם כל הזמן יחד. יש זמן לאחים, יש זמן עם אמא, יש זמן להתחבר עם אבא. סיים.
ואני רוצה לשאול דווקא על הקשר של הבנות מהניסויים הראשונים עם הבן זוג שלך הנוכחי. איך זה עובד? איך, זאת אומרת, כי התגרשתם כשהם היו עוד קטנות. ומה התפקיד שלו בעצם? הוא היה סוג של אבא שני, מחנך?
לא, בכלל לא.
איפה הגבול עובר?
לא, בכלל לא.
אז תספרי לנו.
הבן זוג החדש שלי נכנס לחיים שלנו כשהבנות המשותפות שלי ושל הגרוש שלי היו מאוד צעירות, באופן יחסי, הקטנה צעירה אבסולוטית. הייתה בת 3, אני חושבת, והם גדלו איתו להיות מה שהן, חלקן נערות מתבגרות, חלקן כבר ממש נשים, וזה חלק מהחיים. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שהוא הביא לחיים שלהן זה את האושר שלי, ומודל של זוגיות טובה, כי הן רואות אותי היום במודל של זוגיות מצוינת. לא מושלמת, כמובן, תמיד חשוב לי להגיד לא מושלם, אבל זוגיות טובה, מקום שטוב לי בו, מקום שאני הצלחתי לצמוח ממנו למקומות חדשים, והוא הביא לחיים שלהם שתי אחיות שאין להן תחליף. זאת אומרת, הם אמנם 3 ו-2, וזה לפעמים אפילו מורגש, כי אלה 3 מתבגרות, 20-14, ואלה 9 ו-6, ואפילו היה רגע כזה של, לפני שהראשונה, שהמשותפת מפרק ב' נולדה, של מין שאלה כזאת, זה אחות, זה חצי אחות, איך מאקלים את הדבר הזה, ומרגע שהיא פקחה את העיניים הכחולות שלה, והם החזיקו אותה על הידיים, השאלות הסתיימו, והם היו 4 אחיות וגדלו להיות 5 אחיות.
הלב נפתח.
אני חושבת שהם לא היו מחליפות את הדבר הזה בעד שום הון שבעולם, למרות ששוב, הם לא בחרו שנתגרש, והם לא בחרו בבן הזוג של... כמו שילדים לא בוחרים שום דבר שההורים שלהם עושים בחיים, אבל בסך הכל אהבות ביחסים טובים, שזה מאוד מאוד חשוב, האמון חשוב, כדי שאפשר יהיה לחיות בבית אחד עם ילדים שאינם שלך, ושאתה תרגיש בנוח לשלוח את הילדים שלך לבית ש... את הילדות שלך בעיקר לבית שיש, שיש בו גבר אחר.
אז בכל מקרה, מה שאני שומעת זה שבאמת, נגיד כשיש קונפליקט עם הבנות, מה שאני מבינה ממך, אז לאבא שלהם יש מקום מאוד מאוד משמעותי, לאבא הביולוגי, כן? מקום מאוד מאוד משמעותי בקונפליקט הזה, בהחלטות, בתמיכה.
זה לא שיש לו מקום משמעותי. הוא אבא שלהם, הוא לא צריך לחכות
למקום. לא.
אומר, בוא, קח את... לא, זה מקומך.
בדיוק.
אם בכלל... אז בן זוגי לפעמים מקבל מקום להביע את דעתו, להתערב, הם שואלות לפעמים. אנחנו לפעמים היינו למשל בליווי הורי. ויש סוגיות שקשורות רק להורות ולדרך שאנחנו מכתיבים, כזוג גרוש אבל כהורים משותפים. ויש סוגיות שנוגעות גם לבית ולאיך החיים מתנהלים. אז מצאנו את עצמנו מול מטפל משפחתי, שני אבות ואימא אחת, כי זה נוגע לכולנו.
נכון. אני אומרת את זה כי באמת הרבה פעמים יש איזשהו, אם נכנסים לזוגיות והיו ילדים קטנים, אז יש איזו תחושה שכאילו האבא מפרק ב', לא אבא, הבן זוג בפרק ב' לוקח את המקום, אבל זה ממש לא.
אם
אבא...
יש אבא חי ומתפקד,
בדיוק.
אין תחליף, כמו שאין תחליף
נכון.
לאימא.
נכון.
זה לא דבר שיעלה על הפרק. לא שאלה בכלל.
בדיוק, ואני אומרת את זה כי זה נורא נורא חשוב, ובדיוק אתמול גלעד היה בכנס אבהות, שבעיניי זה משהו שלא מדברים עליו מספיק, על האבהות, אחרי, בטח אחרי פרידה, וגם לפני, בכלל, כל הנושא האבהות וגבריות, וכמה הילדים זקוקים לאבא משמעותי ונוכח בחיים שלהם, ואבא שמדבר ומרגיש ובקשר, ובמיוחד כשלא חיים באותו בית, נורא נורא חשוב ומשמעותי, נורא אפשר, חשוב. זה לא אמא יש רק אחת, אבא יש רק אחד, ואמא יש רק אחד, וילד צריך את שניהם.
נכון. אני אגיד לך שכילדה גדלתי בבית של הורים גרושים, שבימי שני ורביעי היינו אצל אבא שלי, והיינו צריכים לחזור עד 8 הביתה, ובשישי, פעם בשבועיים, יכולנו לישון שם, ומבחינתי זאת הייתה חוויה טראומטית. הילדות שלי פעמיים בשבוע ישנות אצל אבא שלהם בבית, והתעקשתי שבהסכם שלנו כל סוף שבוע שני, זה לא יהיה שני ורביעי, אלא שני וחמישי, כי כל סוף שבוע שני הם חמישי, שישי, שבת, ראשון בבוקר שם, כי ככה נוצר בית. כשאתה שוהה במקום לאורך זמן והוא הופך לשלך, אתה לא כל הזמן על התיקים. מהבית הזה, הבית של אמא שהוא הבית, ואני מתארחת אצל אבא ל-2 עד 8. לא. הבית של אבא הוא בית, כמו, אנחנו גם, אנחנו כושלים בלשוננו, כי קשה לנו למצוא את הטרמינולוגיה.
נכון.
את אצלי היום או אצל אבא היום, אבל פה את בבית ושם
נכון.
את בבית.
זה, קודם כל יש פה כמה דברים שאמרתם, שאני נורא שמח שאתן אמרתם ולא אני אמרתי.
כי זאת מלחמה של גברים בדרך כלל.
כי הרבה פעמים זה נתפס כמלחמה בין גברים לנשים.
זאת מלחמה של הילדים.
כנס שהייתי אתמול, זה כנס באוניברסיטה של בית ספר שבסופו של דבר מלמד אורן גור ותמיר אשמן על חיית מעגלי גברים, שאני מקווה סוף סוף להתחיל ללמוד, שתיגמר הקורונה. אבל היה כנס מדהים. אני גם הרציתי שם על הסיפור האבהות שלי, והיו שם עוד הרבה מאוד מרצים מדהימים, והייתה, מבחינתי, אני לקחתי שם את המילה ריפוי, כי היה שם באמת, מבחינתי, תחושה מאוד גדולה של ריפוי אישי, כללי, נשים, גברים, היה שם המון זה, אבל המון, המון עבודה בהקשר הזה. אבל עלה גם מאוד חזק הנושא של אבות, שלוקחים את המקום האבאי, הרבה פעמים רק אחרי.
נכון.
זאת אומרת,
נכון.
ממש אחרי, זה שוק העבודה שלנו, זה התרבות שלנו, וזה קורה הרבה.
זה המקום לשינוי חברתי ששאלת.
נהדר, אבל מה שאני בשמחה ממנו זה שאני שומע אותך מדברת את זה, כי לא הרבה נשים באות, אני לא אגיד לא הרבה, בסדר? מה שנמצא בשיח. כי אני בטוח שכמו שכל זמן אני אומר שיש הרבה גברים שהם כן, יש גם הרבה נשים שהם כן, אז אני לא אגיד הרבה, אבל זה נמצא הרבה בשיח לצערי. זה לא המקום שאת אומרת, אני מבינה שחשוב שהן יהיו בבית של אבא שלהן ושלהן, בפרק זמן שהוא ארוך, שהוא סוף שבוע ארוך, שנצברות שם חוויות ארוכות טווח, ולא
הגעתי, שייכות.
נגעתי, הלכתי. אני אצלי, כשאני חיפשתי בית אחרי שהתגרשנו, ועד היום זה ברור, יש לדני חדר. אין לה חצי חדר, אין לה רבע חדר. מגיל שנתיים כשהתגרשנו, יש לה חדר.
ברור.
זה לא כזה ברור. אומרת לך אחת שכתבה כתבה על איך, על להיות אורחת בבית של אבא. ולצערי היום, גם בקליניקה, אני פוגשת המון המון ילדים שהם עדיין אורחים, שבאמת אין הבנה, ולפעמים גם אין את היכולת ואת המסוגלות, כי זה הרי נורא מורכב, כי נשים לא משחררות וגברים לא לוקחים את העניין הזה, ואלה שכן, אז הם באמת זוכים באבהות שלהם, אבל לפעמים זה דורש מאבק, לא לכולם יש כוח למאבק הזה, ולהיות אורח בתור, ופה אני, אין מנוס, אני תמיד מביאה את הקול של ילדים, כילד, להיות אורח בבית של אבא שלו, או של אמא שלו, זו תחושה מאוד 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 קשה, כי באמת אין את התחושת שייכות הזאת, אין את הדבר הזה שמחבר, כאילו מה זאת אומרת, אני אורחת, אני לא יכולה לפתוח את הדלת של המקרר, זה לא הבית שלי, ואז הקשר נפגע, והקשר הוא הבעיה, זאת אומרת, זה המהות, כי ילד, שוב, זקוק לשני הורים שלו, שהם יהיו שני בסיסים, בסיס, כאילו, כשממנו יכול לצמוח. זה השורשים החזקים שבעמדה, באדמה, שממנו יכול לצמוח ולגדול, לגדל לעצמו גזע איתן וביטחון עצמי, ואז לפרוח וללבלב הלאה החוצה. אז באמת, הלוואי ואנשים ששומעים אותנו, באמת יעצרו שנייה לחשוב איך הם יכולים לעשות, גברים ונשים, איך הם יכולים לעשות לילדים שלהם בית, שני בתים. שני בתים באהבה.
אנחנו קוראים לזה משפחה אחת, שני בתים.
כן.
זה לא רק שיהיו שני בתים, זה שיהיו שני בתים שבשניהם, זה לא צריך להיות זהה, אבל בשניהם לילדים יש את המקום שלהם.
נכון.
בשניהם רמת המחיה, איכות החיים, היא מספיק טובה, היא דומה. זאת אומרת, לא, לפעמים זה הקרבות על כסף, לפעמים זה הקרבות על אגו, לפעמים זה ממש ברמת הנקמנות, ואני מדברת על מצב שבו שני ההורים הם הורים מתפקדים, בטוחים, טובים לילדים, חלילה לא אף צד פוגע או משהו כזה. במצב נורמטיבי, השאיפה של כל אחד משני ההורים צריכה להיות שבבית שאינו שלו, לילד ולילדה, יהיה טוב כמו בבית שלו.
נכון.
כי זה שאתה לא רואה ביום שני אחרי הצהריים את הילד שלך, זה לא עושה אותו פחות הילד שלך, ואת רוצה שיהיה לה טוב שם.
יותר מזה, אני רוצה של האבא של הילד שלי יהיה הכי טוב בעולם. אני מוכנה שיהיה לו זוגיות הכי טובה בעולם.
ככה הוא יהיה אבא הכי טוב.
אני רוצה שהוא יהיה מאושר כדי שהילדים שלי יהיו מאושרים. שיהיה
מאושר, שהוא יהיה ברווחה, ועם הכסף זורם כולו אלייך, וכשהילדים מגיעים אליו, אי אפשר ללכת לאכול גלידה מסית.
אין לי הרבה מה להוסיף. אני חושב שהאופטימיות פה היא מעולה, ואני נשאר עם הריפוי שנשארתי, שסיימתי מאתמול בערב את הכנס. כתבתי על זה היום בבוקר, או אתמול בלילה. אז אני נשאר עם ריפוי, ותודה ענקית על קודם כל שהרחת אותנו פה אצלך בבית שלך ובחדר המקסים הזה.
אז אתה לוקח ריפוי?
ריפוי, נשאר איתו.
אז אנחנו תמיד מסמים במה כל אחד לוקח, אז מה את לוקחת מפה היום?
אני לוקחת את משהו, מוטו לחיים שלי תמיד, תהיו טובים וטובות, זה הכי טוב לכם והכי טוב לסביבה שלכם. תהיו טובים וטובות אחד לשנייה, לעולם, לסביבה, זה גם מה שטוב לילדים שלכם. ככה הם ידעו להיות טובים לעצמם.
כן. מקסים. אני לוקחת מפה את המשפט שאמרת, לא נשארים במקום שלא טוב. משפט חזק בכל תחום, ממש, אבל זה אומר להיות קשובים ללב, ובאמת להקשיב למה אנחנו רוצים ומה נכון, ואיפה שלא טוב, פשוט לקום וללכת.
להתקדם.
להתקדם, לגמרי. ממש להתקדם. אז תודה רבה. מורן, על שיחה נהדרת, היה לנו ממש ממש כיף, וניפגש בריצה.